שלום וברכה, מסכת קידושין דף למד גיל, אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. ציטוט מהברייתא מעמוד הקודם, אמר מר, יכול יעדרנו בממון, תלמוד לומר, תקום והדרת, מה כמעט שאין בה חסרון כיס, אף ידור שאין בו חסרון כיס. עד לכאן הציטוט מהברייתא, ושואלת הגמרא, וכמעט לית בה, האם לעולם אין בה חסרון כיס? מי לא עסקינן? האם לא משמע מלשון הפסוק? שהחיוב לקום הוא גם במקרה דקנקי מרגניתא ועד אחי ואחי קאי מקמי ובטל ממלאכתו. שהאדם שצריך לקום בטל ממלאכתו שהיא אומנות יקרה. כגון שהוא עוסק בלנקב אבנים יקרות, והרי יש בדבר חסרון כיס. אז מדוע אמרה הברייתא באופן גורף שבקימה אין חסרון כיס? אלא אומרת הגמרא, חסרה לנו חוליה בלימוד. קודם כל, הקיש קימה להידור באופן הבא. מה הידור שאין בו ביטול מלאכה? שהרי אין לשון הידור, אלא נשיאות פנים, או בממון, או בכיבוד דברים, ואין במשמעות המילה הידור ביטול מלאכה. אז אף כימה שהוקשה להידור, מדובר על כימה שאין בה ביטול מלאכה, והקישנה מהידור לכימה, ועל גבי זה, מבצעים גם את ההיקש בין הידור לכימה. מה כימה שאין בה חסרון כיס? שהרי על פי ההיקש הקודם העמדנו שמדובר שאין בה ביטול מלאכה, וממילא לא שייך בחסרון כיס. אז אף הידור שהוקש אליה מדובר על הידור שאין בו חסרון כיס, ועל כורכך לא נכתב הידור, אלא לדרוש כפי שאמרנו בעמוד הקודם, שזה בא למעט עמידה מרחוק, אלא רק עמידה בריחוק דלת אמות מהזקן, שאז ניכר שזה לכבודו, וכן שזה בא למעט עמידה בבית המרחץ. ומכאן אמרו שאין בעלי אומנויות רשאים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקים במלאכתם, מפני שזה גורם להם לחסרון כיס. מקשה על כך הגמרא ולא? האם בעלי אומנויות לא עומדים מפני תלמידי חכמים? ואתנן, והרי שנינו במשנה במסכת ביקורים, כל בעלי אומנויות עומדים מפניהם, דהיינו מפני מביאי הביקורים כשהם עוברים בתוך ירושלים, ושואלים בשלומם ואומרים להם, אחינו אנשי מקום פלוני בואכם לשלום. ואם הם עומדים מפני מביאי הביקורים, מסתבר שהם צריכים לעמוד גם מפני תלמידי חכמים. עונה על כך, אמר רבי יוחנן, מפניהם עומדים, אבל מפני תלמידי חכמים אין עומדים. הוא מסביר את דבריו, אמר רבי יוסי בר אבין, בואו ראה כמה חביבה מצווה בשעתה, שהרי מפניהם, דהיינו, מפני מביאי הביקורים עומדים, אבל מפני תלמידי חכמים אין עומדים. אבל דוחה הגמרא את הסברו של רבי יוסי בר אבין, ודילמה, אולי ניתן להסביר שאני אתם, שונה שם הדין במביאי ביקורים, שאם לא ייתנו להם את הכבוד המגיע להם, דאם כן, נמצאת, אתה מכשילה לעתיד לבוא. שלא יביאו עוד ביקורים שיאמרו, נבזים אנו בעיניהם, ולכן בעלי האומנויות צריכים להפסיק ממלאכתם ולעמוד מפניהם, ולא משום חיבוב מצווה. כך שגם אם עוברים בפני בעלי האומנויות, בני אדם החשובים והניכרים בעיר שהם עסוקים במצוות, הם לא צריכים לעמוד בפניהם. וממשיכה הגמרא ומצטטת מהברייתא בעמוד הקודם, אמר מר, יכול יעמוד מפניו מבית הכיסא ומבית המרחץ? תלמוד לומר תקום והדרת, שלא אמרתי כימה, אלא במקום שיש הידור. ומקשה על כך הגמרא, ולא צריך לעמוד מפני תלמיד חכם בבית הכיסא ומבית המרחץ, והרבחיה, הוויאטיב, כאשר הוא היה יושב בימסחותה, בבית המרחץ, וחליף ואזיל, וחלף והלך על פניו, רבי שמעון בר אבי, ולא קם מקמי, והוא לא קם מפניו, והקפד, והקפיד עליו רבי שמעון בר אבי, ואתה, ובא, אמר ללהבוע של רבחיה, שני חומשים שניתי לו בספר תהילים, ויש שני הסברים לדבר, רש"י מפרש לשון חומש הספר, שתי חמישיות מספר תהילים שניתי לו, ויש מפרשים פירוש שני, שיש חמישה חומשים בספר תהילים, והם מתחילים בפסוקים הבאים, הראשון אשרי האיש, השני יקי אל תהרוג לפקי מים, השלישי יכתוב לישראל, הרביעי תפילה למשה, והחמישי יאמרו גאולי השם. וכל אחד מן הספרים האלו מסיים באמן חוץ מן האחרון, שהוא סוף תהילים. והוא שנה לו שניים מתוך חמשת חומשי התהילים. ובכל זאת, ולא עמד מפניי, ותו, ועוד מקרה דומה, בר קפרה ואמרלה ויש אומרים שזה היה רבי שמואל בר רבי יוסי. הוויאתי, והוא היה יושב בימסחותה בבית המרחץ. על ואזיל, נכנס והלך לפניו רבי שמעון בר אבי, ולא קם מקמי, והוא לא קם לפניו, והקפד והקפיד עליו. רבי שמעון בר אבי, ועתה, ובא ואמר ללהבוע, שני שלישי שליש שניתי לו בתורת כהנים, דהיינו שני חלקים של שליש הספר, של מדרש תורת כהנים לימדתי אותו, ולא עמד מפניי. ואמר לו האבא כדי להרגיע אותו, שמה בהן, באותם הדברים שלימדת, הוא היה יושב ומהרהר. וטרוד היה בלימודו, ולכן לא הבין בעוברך לפניו. עד לכאן סיפור המעשה, ומדייק את הגמרא. ותאמה... שהאבא אמר שהוא לא נעמד בפני המורה, מפני דבהן יושב ומערער. הלאה, ואחי, אבל אם לא כך, הוא לא היה יושב ומערער, אז הרי הוא לא נהג כדין, אלא הוא היה צריך לקום בפני רבו, אפילו שזה בבית המרחץ. וזה לכאורה סותר את דברי הברייתא, מתרצת הגמרא לא קשיא, הא בבתי גבאי, הא בבתי בראי. הברייתא שאמרה שהתלמיד לא צריך לקום בפני הרב בבית המרחץ, דיברה על הבית הפנימי של בית המרחץ, מקום שבני אדם עומדים ערומים. והמעשה שבו רבי שמעון ברבי הקפיד על התלמידים שלא עמדו בפניו, זה בבתי בראי, בבתים החיצוניים של בית המרחץ, שזה המקום שהם עומדים לבושים, ששם, כמעט בפני הרב, נחשבת להידור. ומביאה הגמרא סיוע להסבר זה, הכנה ממסתברא. כך גם מסתבר לומר, דאמר רבא בר בר חנה שאמר רבי יוחנן, בכל מקום מותר לערער, חוץ מבית המרחץ ומבית הכיסא. ומתשובת האבא לרבי שמעון ברבי, שבנו כנראה היה יושב ומערער במה שהוא ליבד אותו, משמע שהמעשה של רבי שמעון ברבי היה בבתי בריי. אבל דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, דילמה לאונסי שני. אולי מדובר על הבתים הפנימיים שבו אנשים נמצאים ערומים, אבל פעמים שאדם טרוד ומעיין בשמועתו לפני כיסתו למרחץ, ועל כן היא שגורה בפיו, וליבו ממשיך ומעיין בה גם בבתי המרחץ הפנימיים. המשך ציטוט מהברייתא, יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו? תלמוד לומר, תקום ויראת, שזה דבר המסור לליבו של אדם. וכשעל כך הגמרא, אתו ברשיעי עסקינן? האם אנחנו עוסקים באנשים רשעים? למה אני צריך שהתורה תביא לי פסוק במידה ומדובר על אדם שראה את הזקן ועצם את עיניו מלראות? הרי הוא רשע שהוא עובר על תקום וגם על והדרת. אלא מתרץ את הגמרא שכך צריך להסביר את הברייתא. יכול יעצים עיניו מקמי דלימת זמן חיובה, שאדם יעצום את עיניו לפני שיגיע זמן החיוב, לפני שהזקן נכנס לדלת אמותיו, דקימת הזמן חיובה, שכאשר יגיע זמן החיוב ויכנס הזקן לדלת אמותיו, הלא חזי לדקאי מקמי, הרי הוא לא יראה אותו וממילא הוא לא יצטרך לקום בפניו. לכן תלמוד לומר את סמיכות המילים, תקום ויראת. שיש לך לירה מן היוצר היודע מחשבותיך, שאתה מבקש תחבולות להיפטר ממצוותו. ועוד באותו עניין טענה שנינו בברייתא, איזו היא כמעה שיש בה הידור. דהיינו כבוד ונשיאות פנים, שדבר הניכר הוא שבשבילו הוא עמד, ואומר זה כמעה בתוך דלת אמות. עד לכאן לשון הברייתא, ואמר על כך הבאי, לא אמרן שצריך לקום רק בכמעה שיש בה הידור בתוך דלת אמות, אלא כאשר הוא קם ברבו שאינו מובק, אבל ברבו המובק הוא צריך לקום מלוא עיניו. הוא מספר את הגמרא, אביי, מקי אבי חזילי, כאשר הוא היה רואה לאוד נידי חמרה דרב יוסף דעתי, את האוזן של החמור שרב יוסף היה בא עליו, הווקאים, הוא היה קם מכבודו. שהרי רב יוסף היה רבו המובק של אביי. וממשיכה הגמרא ומספרת, אביי, הווה רכיב חמרה, היה רוכב על גבי החמור, וקם מסגי אגודה דנהר סגיה. והיה הולך איתו על שפת הנער שנקרא סגיה. יאיטיב ישבו רב משרשיה ורבנן באידך גיסה, בצד השני של הנער, ולא קמו מקמי, ולא קמו מפני הבאי. אמר לו הבאי, ולאו רב מובק ענה, האם אני לא רבכם המובק, ואף על פי שאתם רחוקים יותר מדלת אמות, אתם צריכים לקום בפניי? אמרו לי, לאו הדעתי, היינו טרודים בלימודנו, ולכן לא שמנו לב ולא נזכרנו לעמוד מפניך. המשך ציטוט מהברייתא בעמוד הקודם, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מניין לזקן שלא יטריח, תלמוד לומר, זקן ויראת. אמר אביי, נקטינן, קבלה בידינו, דאי מקיף חיי. שאם החכם מסבב דרך אחרת כדי שלא לעבור לפני הציבור ולהטריח אותם, זה יגרום שהוא יאריך ימים. ואכן מספר את הגמרא, אביי מקיף וגם רב זרע מקיף. ועוד מספר את הגמרא, רבינה הוויתי והיה יושב כמי לפני דרבי ירמיה מדיפתי, חלף ההוא גב רקמי, חלף אדם אחד לפניהם, ולא מחסר רישה, ולא כיסה את ראשו בפניהם, למרות שכך היה נהוג לחסות את הראש כשעוברים בפני אדם גדול. אמר רבינה על אותו אדם, כמה חציף הגברה, כמה חצוף אדם זה. אמר לו, רביר מימדיפתא, דילמה ממטה מחסיה הוא, אולי הוא ממקום שנקרא מטה מחסיה, דגיסי ברבנן. שתלמידי חכמים מצויים אצלם, וליבם גס בחכמים כאילו הם חברים שלהם, ולכן הם רגילים ללכת בפניהם בגילוי ראש. ציטוט מהברייתא בעמוד הקודם, איסי בן יהודה אומר, מפני שיבה תקום, ואפילו כל שיבה במשמע. ואמר על כך רבי יוחנן, הלכה כאיסי בן יהודה, שצריך לעמוד בפני כל זקן, אפילו בפני זקן השמי. הוא מספר את הגמרא, שרבי יוחנן, הווקאי מקמי, היה קם בפני סבי דארמי, זקנים גויים, כי אמר רבי יוחנן, כמה הרפת קי עדו עליו דהני. כמה הרפתקאות, מקרים וצרות עברו עליהם, והם ראו ניסים הרבה ומופתים. הוא מספר את הגמרא שרב עצמו מי קם לא קאי, לא היה קם בפני זקני גויים, אבל הידור עבד לו. כן היה עושה להם הידור, דהיינו זז ממקומו קצת ומראה בכך שהוא נותן להם כבוד. הוא מביא הגמרא דוגמאות נוספות לכיבוד זקנים. אביי יהיב ידה לסווי, היה פושט ידו לזקנים כל כמה שעוברים אצלו כדי שהם ישענו עליו, ורבה משדר שלוחי, היה שולח שלוחיו לפשוט להם יד לעזור להם, אבל הוא עצמו לא היה הולך שישענו עליו כדי לא לזלזל בכבוד תורתו. וכן רב נחמן משדר גוזאי, היה שולח את הסרוסים שהיו תמיד לפניו, לפי שהיה שר חתן הנשיא ואב בדין, ולכן היו רגילים הסריסים לעמוד לפניו, להקות ולקוף את מי שלא מציית לדין, וכשהיו זקנים עוברים לפניו, הוא היה שולח את הסריסים להחזיק בידם, אבל הוא עצמו לא היה הולך, כדי שישענו עליו, כדי שלא זלזל בתורתו, שאמר, אי לאו תורה, כמה נחמן בר אבא איקה בשוקה. לולי התורה שלמדתי, הרי יש הרבה נחמן בשוק, אז אין חשיבותי בשביל עצמי, אלא בשביל התורה. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון, בענייני קימה בפני הרב, אמר רבי אייבו, אמר רבי ינאי. הפכנו דף, אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו, אלא פעמיים, שחרית וערבית בלבד, כדי שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמיים. שהרי את פני יוצרו אין אדם מקבל, אלא שחרית וערבית, לכן מי שעומד מפני רבו בשחרית, אינו רשאי לעמוד מפניו פעם נוספת, אלא ערבית בלבד. מי טבעי, מקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי רבי ינאי, שאמרה הברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מניין לזקן שלא יטריח את הציבור, תלמוד לומר, סמיכות המילים, זקן ויראת. עד לכאן הציטוט מהברייתא, ומקשה הגמרא, והיא אמרת, שהחיוב לקום מפני רבו זה שחרית וערבית בלבד, עמי לא נתרא אחרי חיוב ההוא. למה אמר רבי שמעון בן אלעזר, שהזקן לא יטריח את הציבור, איזה טרחה יש בדבר? הרי מדובר סך הכל על לקום פעמיים שחרית וערבית. אלא לאו, בהכרח צריך להבין שחיוב הקימה בפני רבו הוא כל היום, במשך כל היום ולא רק פעמיים, ולכן אמר רבי שמעון בן אלעזר, שהזקן מצווה שלא להטריח את הציבור. דוחה הגמרא, שניתן להסביר שלא קיים חיוב לקום מפני רבו כל פעם שהוא רואה את רבו, אלא לעולם החיוב כדברי רבי ינאי שחרית וערבית בלבד. ואפילו אחי, ולמרות זאת אמר רבי שמעון בן אלעזר, שכמה די אפשר לא נתרח, שלימדה התורה מסמיכות המילים זקן ויראת, שישתדל הזקן למעט בהתרחת הציבור. וממשיכה הגמרא, אמר רבי אלעזר, כל תלמיד חכם שאין עומד מפני רבו נקרא רשע ואינו מאריך ימים ותלמודו משתכח. והמקור לכך שנאמר, פסוק בקהלת, וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים, קצל, אשר איננו ירא מלפני האלוהים. הוא מסביר רש"י שאין משמעות המילה טוב בפסוק אלא ביחס לתורה, שנאמר בפסוק אחר, כי לקח טוב נתתי לכם. אז משמעות המילים טוב לא יהיה לרשע שתלמודו משתכח, ולא יאריך ימים אלא קצל, וטעם הדבר לפי שאינו ירא מלפני השם. ומורה זו שנאמר בפסוק איני יודע מהו, כשהוא אומר, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך, הרי מכאן לומדים שמורה זו קימה. כך שהפסוק בקהלת מדבר על מי שלא קם בפני רבו. מקשה על כך הגמרא ואימה אולי תאמר, שהמילה ירא בפסוק בקהלת מתייחסת למוראת ריבית ומוראת משקלות, שהרי גם לגבי ריבית כתוב, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ובהמשך כתוב, ויראת מאלוהיך. ומביא תוספות את פירושו של רבנו יצחק, שמצינו גם מורה לגבי משקלות, שאומר המדרש, זכור את אשר עשה לך המלאק, ובהמשך ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. וזה מתייחס לעניין המשקלות, שהלבון זה בא המלאק, שהרי אחרי פרשת משקלות כתיב, זכור את אשר עשה לך המלאק. וכך גם סמיכות הדברים בפרק י' במשלי, שכתוב, מוזנה מרמה תואבת השם ואבן שלמה רצונו, ובפסוק הסמוך כתוב, בז אדון ויבוא קלון, כלומר, שעל אבון זה בז אדון וקלון של המלאק. אז מה הכריח את רבי אלעזר לומר, שהמורה שכתוב בפסוק בקהלת, מתייחס דווקא לקימה בפני רבו? עונה הגמרא, רבי אלעזר פני פני גמר. הוא למד בגזרה שווה, שבפסוק בקהלת כתוב, מלפני האלוהים, ואותה לשון מופיעה גם בפסוק שמלמד קימה בפני רבו, מפני שיבה תקום. ועוד באותו עניין היא באה אליו, נשאלה להם השאלה הבאה, בנו והוא גם רבו, מה הוא לעמוד מפני אביו? או שמה מפני שהבן הוא רבו של אביו, אין הבן צריך לעמוד מפניו. מביאה הגמרא הוכחה, תשמע בו שמה הוכחה, דאמר לשמואל לרב יהודה, שיננה, שזה כינוי חיבה, שנון שכמוך, קום מקמי אבוך. ואף על גב דרב יהודה, היה רבו של רב יחזקאל אבי, כפי שמוכח ממה ששנינו בעמוד הקודם, שהוא תיקן את גרסת אבי, ואמר לו, אבא, אל תשנה באופן הזה. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, שאני רב יחזקאל דבעל מעשים אהבה, שהוא היה חסיד ובעל מעשים טובים, דאפילו מר שמואל, שהיה חכם מופלג, נמי קאי מקמי, גם הוא היה קם לפניו. אבל אם כך מקשה הגמרא, אלא מייקה אמר לי. אז מדוע שמואל היה צריך להזיר את רב יהודה, לקום בפני רב יחזקאל אביו, אם הוא היה בעל מעשים, וזה היה דבר פשוט, אלא בהכרח שהוא בא ללמד אותו הוראה, שאף על פי שהוא רב יהודה, רבו של רב יחזקאל אביו, הוא עדיין חייב לעמוד מפניו. דוחה הגמרא, הכי כאמר לי, כך לימד שמואל את רב יהודה. זימנין, לפעמים בזמן השיעור, רב יחזקאל דעתי מאחוריי, הוא מגיע מאחוריי ואני לא רואה אותו. קום את מקמי ולא תיחוש לעיקר הדידי. תקום בפני אביך ואל תחוש לכבוד שלי. וממשיכה הגמרא, היא באה לה, הוא נשאלה להם השאלה ההפוכה. בנו והוא רבו, מהו שיעמוד אביו מפניו? ומביאה הגמרא תשמע, בו שמה הוכחה, דאמר רבי יהושע בן לוי, אני איני כדאי לעמוד מפני בני, אלא משום כבוד בית נשיא. הוא מסביר רש"י שהגמרא בשלב הזה מבינה שכך אמר רבי יהושע בן לוי, אני רבו של בני, ולא הייתי צריך לעמוד מפניו, אלא מפני שהוא התחתן בנשיא. כך שמדבריו ניתן לדייק, תאמה דאנה רבי. הטעם שהוא אמר איני כדאי לעמוד בפני בני, זה בגלל שאני הרב של בני. איהו רבי, כאמינה מקמי. אבל אילו הייתי תלמידו של רבי, אז מצד הדין הייתי צריך לעמוד בפניו. דוחה הגמרא את ההוכחה, הכי כאמר, כך ניתן להסביר את דבריו. אני איני כדאי לעמוד מפני בני, ואפילו אם הוא היה רבי, מפני דהאנה אבוה. מפני שאין אב צריך לעמוד מפני בנו, אפילו אם הוא רבו. אלא הסיבה שאני נעמד בפניו משום כבוד בית נשיא. וממשיכה הגמרא, היא באה אליה, ונשאלה להם השאלה הבאה, האם רחוב כמהלך דמי או לא? הוא מסביר רש"י, האם רבו בשעה שהוא רוכב, הוא נחשב כמהלך דמי וצריך לעמוד בפניו? או שהוא לא נחשב כמהלך, שהרי הוא יושב על גבי החמור או בתוך הרכב, ואם הוא יושב, אז תלמידו לא צריך לעמוד בפניו. עונה על כך אמר רבי, הייתה שמה, בו שמה הוכחה, מהתוספת במסכת נגעים. מצורע שהוא תמה שיושב תחת האילן, וטהור עומד מתחת לאילן, הדין שהאדם הטהור תמה. אבל אם מצורע תמה לא יושב אלא עומד תחת האילן, וטהור יושב תחת האילן, במקרה כזה, הטהור נשאר טהור. ואם ישב התמה תחת האילן, הרי הדין שהאדם הטהור נהיה תמה. והדבר נלמד בפסוקים, דאין מצורע מטמא טהור הנכנס עמו לאוהל, אלא אם כן יושב המצורע. הוא מסיים את התוספתא, וכן באבן המנוגעת. הוא מדובר על אבן בניין שחלצו אותה מפני שיש בה צרעת, שאם אדם נושא אותה תחת האילן, ואדם טהור יושב תחת האילן, לא נטמע הטהור עד שישב נושא האבן. ואם ישב נושא האבן תחת האילן, נטמע הטהור אפילו אם הוא עומד. עד לכאן לשון התוספתא, ואמר רב נחמן בר כהן, זאת אומרת, מזה שאמרה התוספתא וכן באבן המנוגעת, שרחוב כמהלך דם ישמע מינה. שלא הולכים אחרי המנח של האדם שיושב על גבי הבהמה, אלא אחרי מצב הבהמה שנושאת אותו. שהרי בתוספתא אנחנו לא הולכים אחרי מצב האבן, אלא אחרי המצב של האדם שנושא אותה. שהרי אם היינו הולכים אחרי המצב של האבן, אז אפילו אם האדם שנושא אותה לא ישב, היה צריך הטהור שתחת האילן להיטמא. שהרי האבן כל הזמן יושבת בחיקו או בכתפו של האדם הנושא אותה. ולכן בהכרח שהולכים אחרי מצב הרכב ולא אחרי מצב של האדם היושב בתוך הרכב. וממשיכה הגמרא היא באה לה, ונשאלה להם השאלה הבאה. מהו לעמוד מפני ספר תורה? האם חייבים לעמוד בפניו או לא? רבי חילקיה ורבי סימון ורבי אלעזר אמרי ענו על כך שהדבר נלמד בקל וחומר, שהרי אם מפני לומדיה של התורה עומדים כפי שראינו, אז מפניה לא כל שכן. ובאותו עניין מספרת הגמרא, רבי אלי ורבי יעקב בר זוודי, הוו יעטווי, היו יושבים ועוסקים בדבר הלכה, חליף ואסיל, עבר והלך לפניהם רבי שמעון בר אבא, וקמו מקמי, והם נעמדו מלפניו, אמר לו שהם לא היו צריכים לעמוד משתי סיבות. אחד, הסיבה הראשונה, דאתון חכימי ואן החבר. אתם במדרגה של חכמים, אבל אני רק במדרגה של חבר, ואני לא חכם במדרגה שלכם. ועוד סיבה שנייה, כלום תורה עומדת מפני לומדיה? הרי אתם עסוקים בדבר הלכה. אז אתם כביכול כרגע במדרגה של תורה עצמה, ואני שלא עושה כרגע בדבר הלכה, רק במדרגה של לומדיה. ואומרת הגמרא שרבי שמעון בר אבא סבר לה כרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתורה. אבל מסיימת הגמרא שעל ההוראה הזאת של רבי אלעזר, לא התעלה אביי. אביי חלק עליו בתקיפות, ולכן הוא קילל את כל מי שעשה כהוראתו של רבי אלעזר. ועוד בעניין קימה בפני תלמיד חכם, כתוב בתורה, והיה כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם וניצבו איש פתח האוהלו, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. נחלקו בדבר רבי עמי ורבי יצחק נפחה. חד אמר שהפסוק הזה נאמר לגנאי, וחד אמר שהפסוק הזה נאמר לשבח, ומסבירה הגמרא. מאן דאמר שהפסוק הזה נאמר לגנאי כדאיתא, כפי שמבואר במקום אחר, ומסביר רש"י, שהגמרא לא מביאה את הדבר במפורש משום דדבר מגונהו, ולכן לא רצה לפרסמה. והרי הדבר מפורש במדרש רבי תנחומה, שאנשים היו מסתכלים על משה ואומרים, ראו כמה אבים שוקיו, כמה צווארו שמן, כי את הכל הוא אוכל משלנו. ומאן דאמר שהפסוק נדרש לשבח, זה כמו שאמר חזקיה, שאמר לי רבי חנינא ברי בנו דרבי אבאו, שאמר רבי אבאו, שאמר רבי אבדימי דמין העיר חיפה. שיש חילוק בקימה לפני שלושה סוגי תלמידי חכמים. אם חכם עובר מלפניו, אז הוא עומד מלפניו דלת אמות, דהיינו, מי שמתחיל החכם להיכנס לתוך הארבע אמות שלו, אז הוא עומד, ואינו יושב עד שיעבור ממנו ארבע אמות שניות. וכיוון שעבר ממנו דלת אמות, אז הוא יושב. ואם אב בדין עובר מלפניו, והכוונה לסגן הנשיא, אז הוא עומד מלפניו כבר מלוא עיניו, וכיוון שעבר דלת אמות ממנו, הוא יושב. ואם הנשיא עובר מלפניו, אז הוא עומד מלפניו כמלוא עיניו, ואינו יושב עד שישב הנשיא במקומו. והמקור לכך שנאמר, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. ומשה במעמד של נשיא היה. עד לכאן דף למד ג'.